קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
אנחנו ממשיכים היום בשוטים של האבני נזר. בשבוע שעבר הזכרתי שתי תשובות בקשר לענייני נשים, חיובי נשים. היום נתחיל בתשובה באבני נזר, סימן תפ"א, שהוא דן בשיטת רבנו תם הידועה במסכת גיטין. רבנו תם כותב, תוספות מצטט את רבנו תם, שאישה פסולה לאגוד לולב ולעשות ציצית, היות שהיא אינה מחויבת בציצית או בלולב. אנחנו יודעים ומכירים את ההלכה שאישה פסולה לכתוב תפילין. היא לא נחשבת בר קשירה, וצריכים להיות בר קשירה, וקשרתם להיות בר כתיבה, וכתבתם. וזה דבר פשוט. רבנו תם כנראה הסיק מכאן, שכל מצווה שאישה פטורה ממנה, היא לא יכולה לעשות אפילו את החפצה של המצווה. אבל שאלת האבני נזר, שהרי סוכת גנבח ורקבש, היא קשרה. הגמרא במסכת סוכה אומרת שיש סוגים שונים של סוכות שהן קשירות. אחד מהם, הראשי תיבות גנבח רגבש, בגמרא שמסבירים כל אחד ואחד. אבל אחד מהם זה סוכה שנעשתה על ידי נשים. והיות שזה פשוט שנשים אינן חייבות בסוכה, הגמרא אומרת שנשים פטורות מסוכה, דורשים את זה מהפסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. דרך אגב, הגמרא לומדת שבעצם למה צריכים פסוק, הרי זה מצוות עשה שהזמן גרמה, ועל זה יש תשובות בגמרא. בכל אופן, זה פשוט ומסוכם שאישה פטורה מסוכה. אם כן, איך אישה קשרה לבנות סוכה? האבני נזר רוצה ליישב את הקושיה הזאת על ידי חילוק חשוב לדעתו. הוא כותב שמצוות סוכה שונה ממצוות אחרות. שמצוות סוכה יש איסור לאכול ולישון מחוץ לסוכה. בניית הסוכה אם כן היא לא נחשבת מצווה. ישיבת סוכה בעצם זה מתיר את האכילה ואת השינה בסוכה. הוא מצטט את לשון הגמרא. הגמרא מדברת על מחיצה אם היא קשירה לסוכה. הוא אומר את הגמרא שהמחיצה מתרת או אינה מתרת. מתרת פירושו מתיר את מה? אז הוא לומד מתיר את האכילה ואת השתייה. כמו שיש איסור לאכול חמץ כל פסח, ממילא אוכלים מצה. ככה יש איסור לאכול מחוץ לסוכה, ממילא יושבים בסוכה. ולכן סוכת גנבח כשרה, הסוכה זה רק מתיר. אבל הוא מקשה על עצמו, אם כן, למה נשים אינן חייבות בסוכה? הרי בוודאי שהן אינן יכולות לעבור על איסור, אם יש איסור לאכול מחוץ לסוכה, אז למה אישה יכולה? אז הוא מסביר את זה ביסוד שלו, שבמקרה כזה נשים פטורות מסוכה למרות שזה מתיר. ממילא, הוא מחדש חידוש גדול נוסף, שיש איסור להאכיל לקטן מחוץ לסוכה. הרי אנחנו יודעים שלא ספינה לו בידיים, לא מאכילים לקטנים איסורים. שאלה אם בית דין מצווה להפריש אחד מאיסורים או אינו מצווה, זאת היא שאלה אחת. אבל לתת לו בידיים, על זה הגמרא דורשת לא תאכלום, לא תאכילום, שאסור לאכול בידיים. היות שלפי השיטה שלו, האכילה מחוץ לסוכה זה איסור, אסור להאכיל לקטן מחוץ לסוכה. החידוש הזה הוא בנוי על יסודות חזקים, אבל לכאורה יש הרבה מה להתווכח עם השיטה הזאת. אחרונים רבים כמו רב שמעון ואחרים כבר הסבירו שאין איסור בכלל לאכול מחוץ לסוכה. המצווה היא לאכול בסוכה. יש מצווה דאורייתא לאכול בסוכה. עובדה שמקיימים, מברכים על זה כל שבעה. בניגוד למצה, אפילו במצה יש מקום לדון האם יש קיום מצווה באכילת מצווה כל שבעה, ואין כאן המקום בזמן להאריך בזה. אבל בסוכה כל אחד פוסק שאנחנו מברכים כל פעם שאוכלים בסוכה, יש מצווה לאכול בסוכה. אין איסור מיוחד לאכול בחוץ. האיסור לאכול בחוץ הוא פירושו שאני מבטל מצוות עשה. ולכן מתרצים קושיה מפורסמת בעניין מצווה בבבירה שגם לא נעריך בה, אבל אומרים שאם אחד אוכל בסוכה ואינו יוצא את המצווה, זה כמו שהוא אוכל מחוץ לסוכה. אם יש מקרה כזה, מציאות כזאת, שבן אדם יושב בסוכה ויוכל, אבל הוא לא יקיים את המצווה, לפי שיטת אבני נזר, אין בעיה מיוחדת, הרי הוא לא אוכל מחוץ לסוכה. אמנם הוא לא מקיים את המצווה. לפי ההבנה שאני הסברתי בשם האחרונים רבים, אז אחד שיושב בסוכה ואינו מקיים את המצווה, מבטל מצוות עשה כמו שאחד שאוכל מחוץ לסוכה. הוא מבטל את המצוות עשה בידיים הזה שהוא אוכל בסוכה בלי לקיים את המצווה. דוגמה רחוקה תהיה, נניח שבן אדם יושב בסוכה ויכוון לא לצאת. בן אדם שמכוון לא לצאת, אז ודאי לא מקיים את המצווה. כמעט כל הפוסקים מסכימים לדבר הזה. ואם כן, הוא מבטל מצוות עשה. אבל מעניין שהמשנה ברורה בסימן תף ריש מם, סיף קטן ה', פוסק, הוא לא מביא את אבני נזר, אבל הוא פוסק את החידוש הזה. הוא אומר שאסור להכיל לקטן מחוץ לסוכה. לכאורה, זה לא איסור, זה רק ביטול עשה. זה לא מצאנו שזה נקרא להאכיל בידיים. אבל כמו שציינתי, המשנה ברורה אמנם כך פוסק. בסוף, אבני נזר חולק על הוויכוח, על ההצדקה שלו, איך שהוא הסביר, איך שהוא יישב את שיטת רבנו תם, הוא בעצמו מתווכח. אני הייתי רוצה שתווכח בעצם היסוד, אם סוכה זה מתיר או לא. אבל הוא מתווכח מזווית אחרת. הוא אומר שאפילו אם נניח שסוכה זה מתיר, אולי צריכים ברחי, אחד שמחויב בדבר, כדי לבנות או לעשות את ההתר. אז הוא מדמה את זה לשחיטה. הרי אחד מן הראיות של התיר, לא צריכים אחד שהוא בר חיוב, אז זה משחיטה. הרי קטן, גדול עומד על גבה וכולי, קטן שיודע להאמין את ידה וכולי, אז הוא יכול לשחוט. ולכאורה הוא לא חייב. אבל, אומר אבני נזר, הקטן כן נחשב בר חיובה בעניין שחיטה, שהרי הוא אסור לו לאכול אם מישהו מאכיל אותו, לא את החילום. יש איסור לאכיל אותו בשר שאינו שחוט. ממילא הוא מעורב בתוך המתיר הזה. אבל היות שאישה מופקעת לגמרי מסוכה, אז אולי אפילו אם זה מתיר היא לא יכולה לבנות סוכה לשיטת רבנו תם. בסוף הוא משאיר את שיטת רבנו תם בקושיה, והוא אומר, יש ראיה דלא כרבנו תם. שאלה אחרת, שהייתה שאלה אישית ששאלו אותו, זה בקשר לתענית תשעה באב. חתן שלו, שאל אותו בקשר לתשעה באב ביום שהוא לא היה יכול לצום. סימן תף קוף מם. הרופאים אמרו לו שהוא לא צריך לטענות בכלל. אבל בקושי אמרו שהוא יכול, הוא כנראה התעקש, ואמרו לו שהוא יכול לצום עד חצות. והוא התדן בזה עם חותנו, הרב אבני נזר. ואבני נזר השיב לו שברור אין לטענות כלל, אפילו חצי יום, שערי חכמים לא גזרו במקרה כזה. השיטה הזאת ידועה לי מדברי רב חיים סולובייצ'יק. הרי הוא אמר את היסוד הזה, שמי שאינו חייב לצום, מי שאינו בריא מספיק כדי לצום, אז חכמים לא גזרו עליו תענית. בשבילו זה לא נחשב תענית בכלל. השאלה רק אם זה חל לגבי תשעה באב או לא, ואבנני זה אומר גם לעניין תשעה באב זה אותו הדבר כמו שאר התעניות, ומעניין הדבר שאבנני זה רבי חסידי ציין שיש אחרונים שחשבו שתשעה באב זה שונה, אבל חידושי הרשב"א והריטב"א אומרים מפירוש שגם ראש השנה דומה לשאר התעניות בנקודה הזאת. אמנם התז לא הבין את זה ככה, אז הוא מעניין איך שהוא רבי חסידי אומר שבזמן התז לא היו החידושים הרשב"א בדפוס, גם הריטב"א נתפס הראשונה בזמננו, התז לא ראה את דברי הראשונים הרשב"א והריטב"א, ולכן הוא פסק או חשב מה שהוא חשב, ואילו להלכה אנחנו נוקטים שאין שום הבדל בין תשעה באב לשאר התעניות, ואם בחד אינו יכול לצום, הרופאים אומרים שלא לצום, אין דין תענית בכלל. אני אמרתי, אני מכיר את השיטה הזאת מרב חיים. אבל לאחרונה ראיתי סיפור מדהים שקשור לנושא הזה. בספרו הרב שכטר, שהוא מסביר את מנהגי הרב, הוא מביא שהרב מנחם גנק, תלמיד ותיק של הרב סולובייצ'יק, סיפר לרב סולובייצ'יק את הסיפור הזה. הרבי מבריסק, דהיינו הדוד של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, הרב אלבר, זכר צדיק לברכה, ארגן מניין לתפילת מנחה בתענית. הבן שלו דאג שיהיו 10 אנשים. אחד נכנס והיו 10 אנשים. הרב מבריסק אמר לבנו, לך למצוא עוד מישהו שייכנס, בגלל שאחד מן הנוכחים שנכנס להתפלל מנחה, אמר, הוא שאל אותו אתמול אם הוא צריך לצום, והרב מבריסק אמר לו שהוא לא צריך לצום. הבן אמר לו, אבל הוא כן שם. אז הרבי מבריסק השיב לו, הצום שלו, התענית שלו, לא נחשבת תענית בכלל. החומרה הגדולה בזה, יש חומרה אחת, שכדי להתפלל תפילת תענית צריכים 10 מטענים. הרי על זה יש ויכוח באחרונים, הם צריכים 6, הם צריכים רוב מניין, כמה צריכים, או באמת צריכים 10 שצמים. בכל אופן, החומרה הזאת ידועה לנו, יש אנשים שמחמירים שצריכים 10 מטענים. אבל החומרה הכפולה היא, שאפילו אחד שצם אינו מצטרף למניין, בגלל שאם הוא לא היה חייב לצום, התענית לא נחשב התענית בכלל. החכמים לא גזרו עליו, בשבילו זה לא תענית. ממילא, חידש רב אלבר שהוא לא מצטרף למניין. הרב שכטר כותב שהרב סולובייצ'יק אמר שזה סיפור יפה, כנראה הוא לא הכיר את הסיפור הזה מעצמו, אבל הוא אמר זה סיפור יפה. עוד שאלה שעניינה אותי בגלל סיבה שאסביר עוד רגע, היא תשובה תו קוף יוד בית. השאלה, הדיון היה בקשר ליום טוב. ביום טוב הרמב"ם פוסק, מי שבונה ביום טוב, במזיד כמובן, חייב מלכות. והשאלה הייתה שהרי יש שיטת התוספות שמגבים ביום טוב הוא מותר, ממילא גם בנייה ביום טוב מותרת, כמובן בתנאי שזה צורך יום טוב. בסימן תף י' ב' כותב אבני נזר שהרמב״ם פוסק שבונה ביום טוב לוקה. אבל תוספות בשבת אומר, הרי מגבין זה תולדה של בונה. ואם זה תולדה של בונה, אז מגבין מותר ביום טוב, במילא גם בונה ביום טוב מותר. כמובן אם זה צורך יום טוב. אז איך הרמה פסק באופן סתמי, שמי שבנה ביום טוב לא כה, הרי אם זה לצורך יום טוב, לא רק שמותר הדבר, אלא שלא לוקים, אלא מותר הדבר. הדין איזה חידוש יפה, שיש מקום לפי שיטת הרמב״ם להבדיל בין האב לבין התולדה. אמנם האב בונה והתולדה מגבין. בעצם אומרים מתוך, אם האב מלאכה מותרת ביום טוב, אז כל, בגלל אוכל נפש, אז כל האב מלאכה הזה מותר לצורך יום טוב. אבל זה לא אומר שאם התולדה מותרת ביום טוב, אז אוטומטית אני אגיד האב מותר ביום טוב. אז אפשר לחדש שמגבין זה תולדה של בונה, נכון, ומגבין זה מותר ביום טוב, אבל האב זה הרי בונה אסור ביום טוב, ולא אומרים מתוך מתולדה לאב. הרעיון הזה שחידש אותו האב ננזר, זה שבתשובה הקודמת שהזכרנו אמר שלא מצאנו את הרשב"א והטריפה מסכת סוכה, לא ידע כנראה שלא היה לו שהדבר הזה מפורש פשוט של הבן של הרמב״ם. החילוק בין אב לבין תולדה, שלא נגיד שיש השוואה גמורה בין האב לבין התולדה בכל התוצאות, כבר נזכר בתשובה של רבנו אברהם. והדבר קשור לתוספות במסכת שבת בכלל גדול, שתוספות מביא את שיטת רש"י שחולב בשבת זה אסור כתולדה של דש. יש מחלוקת ראשונים גדולה איזה איסור יש בחולב. בשיטת רש"י שיש איסור של דישה. תוספות מקשה עליו, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי אין דישה, אלא בגידולי קרקע. כך אנחנו פוסקים. ואם כן, בהמה אינה נחשבת גידולי קרקע, ותוספות מוכיח את זה. ממילא איך יכול להיות שאתה חייב על חולב כתוצאה, כתולדה של דישה, בזמן שאין דישה בגידולי קרקע? גם כאן, התשובה תהיה אמנם לכיוון הפוך, אבל גם כאן אני אגיד שאין להשוות בין האב לבין התולדה. נכון שהאב הוא דישה, ואנחנו פוסקים שאין דישה לה בגידולי קרקע, אבל תולדה זה חולב, חולב לא צריך להיות בגידולי קרקע. אין התאמה גמורה בין האב לבין התולדה. זה אותו היסוד שאבני נזר אומר כמובן בכיוון הפוך, לעניין שיטת הרמב״ם, בעניין מגבין. נעבור אולי לתשובה הכי מפורסמת והכי ידועה של אבני נזר. אבל מעניין שסוף התשובה הוא החלק המוכר כל כך, אילו הדיון הראשוני, לדעתי בכל אופן, לא כל כך ידוע מפורסם. השאלה הייתה, הדיון היה, בקשר לברכה על אכילת מצה. תוספות בפסחים, וראשונים רבים, עסקו מאוד בשאלה, מתי מברכים על, למשל, על מצוות, על מצוות לולב, ומתי מברכים להניח תפילים. ותוספות אומר שבאמת אחרי כל הדיונים מאוד קשה להציב כללים קבועים. הרמב״ם בפרק י' מלכות ברכות מנסה להגיד כללים, כל הראשונים מנסים להגיד כללים בזה. בכל אופן, אכילת מצה לכאורה צריכה להיות לאכול מצה. הרי המצווה היא לא ידי שליח, המצווה שאני חייב לעשות את זה, אז לכאורה המצווה צריכה להיות לאכול, הברכה צריכה להיות לאכול מצה. מחדש אבני נזר, לשיטת רבי אלעזר בן עזריה. יש מחלוקת בין רבי אלעזר בן עזריה לבין חכמים, עד מתי צריכים לאכול קורבן פסח, ומילא עד מתי צריכים לאכול מצה. אנחנו לומדים שיטת חכמים, שאפשר לאכול קורבן פסח עד אור הבוקר, אפשר לאכול מצה עד אור הבוקר, יש מקום לדון אם מדרבנן יש סייג לאכול עד חצות או לא, אבל זה לא הנושא שלנו. בכל אופן, מדורייתא מותר לאכול קורבן פסח עד אור הבוקר, ממילא גם אותו הדין במצה. אבל רב אלעזר בן עזריה אומר שאוכלים קורבן פסח רק עד חצות, ומילא גם מצה אוכלים רק עד חצות. ועל סמך מה נאמרו הדברים? בגלל שכתוב בתורה, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והיהי בחצי הלילה. והמצווה היא לאכול מצות ואכלו בשר בלילה, את הקורבן פסח ואכלו את הבשר בלילה הזה. אז מתי זה בלילה? זה חצות. אז רב אלעזר בן עזריה אומר, הזמן של האכילה צריכה להיות הזמן שקדוש ברוך הוא עבר בחצי הלילה. כמובן, אומר אבני נעזר, אי אפשר לאכול בדיוק בחצי הלילה. בחצי הלילה זה ממש פסיק, שבריר של שנייה. ובן אדם לא יכול לאכול כזית מצה, בפרט לפי השיעורים של ימינו. איך אפשר לאכול שיעור כזה בתוך פחות משנייה? אלא המצווה היא שהמצה תאכל עד חצות. מחדש אבני נעזר שצריכים לאכול מצה לפי רב אלעזר בן עזריה בלילה, והמצווה צריכה להיאכל, המצה צריכה להיאכל עד חצות. בלשון הבריסקאי הייתי אומר, שמייסה המצווה של אכילת מצה זה מתי שאוכלים. הקיום המצווה זה שהקורבן נאכל בלילה בזמן חצות. ואבני נעזר אומר דבר יפה, אם כן, אתה מבין טוב את ההלכה של הגמרא, לפי רב אלעזר בן עזריה, שאין מפטירים אחר הפסח לפי קומן. למה לא? בגלל שברגע שאתה מקיים את המצווה, אתה רוצה שטעם המצה יהיה בפיו. וכמובן, שאחרי חצות, לפי רב אלעזר בן עזריה, מותר לאכול. בזמן שכתוב, אין מפטירים אחר הפסח לפי קומן, אין הכוונה לימים, שנים, חודש, אני יודע כמה זמן, צריכים להמתין עד שאני אוכל אוכל רגיל. אלא שאני חייב עד זמן של המצווה, תוך זמן מצווה לא לאכול. אז לפי רב אלעזר בן עזריה זה מאוד מובן. היות שהקיום המצווה זה בחצות, אמנם אכלתי לפני כן, ואני רוצה את הטעם המצה בפיו, בזמן שבן אדם יקיים בפועל את המצווה. זה החידוש של אבני נעזר. מכאן בא הפטנט שלו, שאמרתי שזה ידוע מאוד בעולם הישיבות. הוא אומר לפי זה, הרי מותר לאכול אחרי זמן המצווה. אמנם יש מחלוקת רב אלעזר בן עזריה, מתי זה זמן המצווה? לפי רב אלעזר בן עזריה, מותר לאכול מצה עד חצות, אבל אחרי מצות מותר לאכול אוכל רגיל. לפי חכמים, אחרי חצות ודאי אפשר לאכול אוכל רגיל, עד שאתה אוכל את האפיקומן לפני בוקר. מה קורה, אומר רב נעזר, אם בן אדם יושב בסדר, הוא מעריך. הרבה אנשים מתחילים להגיד דברי תורה, ילדים באים עם כל מיני חוברות מבתי הספר, שומעים חידושים, מספרים סיפורים, הכל טוב ויפה, פתאום אחד מסתכל בשעון ואומר כמעט צריך לעשות ולא אכלנו עדיין, בכלל את הסעודה. אז יכול להיות שאנחנו פוסקים כרב לזה בן עזריה, והרי ראשונים ואחרונים פוסקים שלכתחילה בוודאי צריכים לאכול את המצה לפני חצות, ויש שומעים גם את האפיקומן לפני חצות, ויש שומעים אפילו לגמור את הלל לפני חצות. בכל זאת, מה עושים? אז יש כאלה שיגידו, בסדר, אין מה לעשות, נוותר על הסעודה, נאכל מצה, נאכל מרור, קורח, אפיקומן, וגמרנו. אומר אבני נעזר, לא, יש לי פטנט. לפני חצות, תיקח כזית מצה, או מי שמחמיר שני כזיתים, ותאכל בתנאי. ואתה תגיד, או תחשוב, אולי האם צריכים להגיד או לחשוב, זה לא הדיון כאן. אם הלכה קרב לזה בן עזריה, אני אוכל עכשיו אפיקומן. אבל אם הלכה קרב לזה בן עזריה, אני אמתין עד חצות, אחרי חצות אני אוכל את הסעודה, הרי מותר לאכול אחרי חצות. אבל אם הלכה קרב חכמים, ממילא מה שאני אוכל עכשיו, זה לא אפיקומן. אני מתכוון לאכול סתם מצה. ותוך כדי הזמן מעכשיו עד אור הבוקר, אני הרי יכול לאכול. אז לפי זה הרווחת את שתי עולמות. קיימת את המצווה לפי רב אלעזר בן עזריה, והוא לא אכלת אחרי אפיקומן, ולפי חכמים, אתה בכלל לא אכלת אפיקומן, רק בסוף, ממילא מותר לך לאכול את הסעודה. הפטנט הזה נזכר בשם האחרונים האחרים, אבל נדמה לי שזה מפורסם מאוד מדברי האבני נזר. תשובה אחרת שאני רוצה להזכיר כבר קשורה לעולם שיורה דעה. בסימן יורה דעה, סימן שין ממגימר, שין ממדלית, האבני נזר דן בענייני גירות. ואחד מן השאלות הייתה מה מעכב בגירות ומה לא מעכב. כמובן הכוונה היא גם בזמן שכל הנתונים היו אפשריים, והיום שאין כל האפשרויות שעמדו פעם. בוא נסביר את הדברים. הגמרא במסכת כריתות אומרת שכדי להתגייר צריכים מילה, תבילה והרצאת דמים. מילה ותבילה זה פשוט, הרצאת דמים זה קורבן. ולכאורה הקורבן מעכב בגירות, מילה מעכבת בגירות ותפילה מעכבת בגירות. יש מקום כמובן לדון בכל הנושא הזה, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הרצאת דמים. הגמרא אומרת, שואלת, אם כן, איך אפשר לקיים גירות בזמן הזה? הרי אין לנו אפשרות להביא קורבן, והיות שהרצאת דמים זה חלק מתהליך הגירות, איך אפשר להתגייר? אומרת הגמרא, הרי בגירות כתוב לדורותיכם. אם כתוב לדורותיכם, פירושו שזה אפשרי בכל, לאורך כל ההיסטוריה. ממילא זה לא מעכב. וכך אנחנו פוסקים, שהיום אפשר להתגייר מדורייתא בלי קורבן. זה לא מעכב לדורותיכם. מה קורה בזמן שהייתה אפשרות להביא את הקורבן? האם גם אז לא היה מעכב? האם ההלכה של הדורותיכם אומר לי, היות שהתנאי לא קיים היום, היום זה לא מעכב? או האם ההלכה לדורותיכם אומרת לי שהרצאת דמים אינה מעכבת? היות שזה אפשרי לאורך ימים ושנים גם בזמן שאין קורבנות, ממילא זה לא היה מעכב גם אז. האבני נזר רוצה להוכיח שיש בזה מחלוקת ראשונים. והוא אומר, קודם כל, הרמב״ם מזכיר את ההלכה הזאת בהלכות גירות, שגר צריך להביא קורבן. הוא אומר, אם זה רק היה דין בקורבן, ולא בגירות, שגר חייב להביא קורבן, הוא לא היה מביא את זה בהלכות איסורי ביאה, היה מביא את זה בספר עבודה וקורבנות. זה שהוא הזכיר הרצאת דמים כחלק מהגירות, משמע לפי אבני נזר, שהוא מדייק ברמב"ם שזה מעכב. אבל הוא מביא ראשונים שאומרים זה לא מעכב. וזה על סמך דיון אחר שהוא דיון מאוד חשוב. שואלים הראשונים, איך מקבלים גרים בזמן הזה בכלל? הרי התורה אומרת משפט. בעניין גרים התורה אומרת את המילה משפט. ומשפט זה כמו צריך להיות משפט של שלושה דיינים, שהם מומחים. היום אין לנו מומחים, אז איך מקבלים גרים בזמן הזה? תוספות בסוף מסכת גיטין, מקשה את זה, ראשונים במסכת יבמות, הממזיין, שכולם שואלים את השאלה הזאת, איך אפשר לקבל גרים בזמן הזה, הרי אין מומחים. תוספות אומר, שליחותיו. הדיון הזה בשליחותיו הוא דיון חשוב מאוד, האם זה אומר ששליחותיו הוא דאורייתא? שליחותיו אומר שבעצם הגירות היום תופסת מדורייתא? כך קבע הנתיבות. הנתיבות קבע ששליחותיו זה דורייתא. ולכן הגירות היא דורייתא גם בזמן שהם מומחים. אבל הרשב"א והריטב"א ואחרים כתבו ביבמות שמומחים אינו מעכב בזמן הזה. למה? בגלל שהרי כתוב לדורותיכם. אז זה לא שבאמת צריכים מומחים אבל עושים שליחותיו, כמו שכתוב בתוספות. אמנם הרמב"ן גם הזכיר את זה בתירוץ נוסף, שאולי בגלל שליחותיו ומשמע ששליחותיו זה דורייתא. אבל התירוצים הקודמים ברמב"ן, ברשב"א, בריטב"א, מומחים אינו מעקף. מדיוק הלשון, מחדש אבני נזר שהם חוקים, האם הדין נאמר שמומחים לא מעקבים עכשיו, או מומחים לא מעקבים גם בזמן שהיו מומחים. והוא כמובן משליך את זה לעניין הדין של הרצאת דמים, האם זה מעקב בזמן שהייתה אפשרות להביא את הקורבן. הדיון הזה בעניין לדורותיכם הוא מפורסם מאוד, משום שלדוגמה גם כתוב בעניין ציצית לדורותיכם. וכמובן כל השנים שלא הייתה לנו תחילת, לא הייתה לנו אפשרות, לא ידענו מה זה תחילת, אז היה מקום לדון אם תחילת מעכבת לבן או תחילת אינה מעכבת לבן. לפי הדיון הזה יש מקום בכלל להגיד שאם יש תחילת, אז שייך לדבר המחלוקת אם תחילת מעכבת לבן. אבל אם אין תחילת, אין אפשרות של תחילת, הרי כתוב בתורה לדורותיכם. ואם כן, לפי הדיון הזה, לדורותיכם, לא מעכבת. כמובן, לפי הדיון של אבני נזר, יש מקום לדון אם תחילת הייתה מעכבת גם בזמן שהייתה תחילת, או בזמן הזה, לפי אלה שסוברים שבאמת עכשיו יש לנו תחילת. והדברים ידועים שבלמור ורמבן חולקים בנושא האם תחילת מעכבת לבן או לא. בכל אופן, הדיון לדורותיכם הוא דיון יפה ומעניין, של במשך כל הדורות, הדינים שבהם כתוב המילה, כתובה המילה לדורותיכם, הדינים האלה שייכים לאורך כל ההיסטוריה, למרות שכל הנתונים אינם קיימים בזמן הזה, כמו מומחים לעניין גירות, כמו קורבן לעניין גירות, ואולי לעניין מומחים לדינים, כבר הזכרתי, לענייני גירות.